טוב, אנחנו ממשיכים, נפתח. נחזור מלפני כמה, לפני שבועיים. אמרנו, מלך בני עמון מוצא עוז, למרות שישראל כבר ניצחו את סבב הגויים שנלחמו בהם, הוא מוצא עוז בעצם של חלשים, עוז שהוא כביכול מוסרי, הוא מחפש נקודה בתוך עם ישראל, שהיא נקודה תורפה, נקודה פחות יציבה וברורה, ואותה הוא תוקף, והיא בעצם עבר הירדן המזרחי. אנו עבר הירדן המזרחי בתרחיש הראשוני שהיה אמור להיות, היינו אמורים להגיע אליו בסוף, לא היה אמור להיות כל הפירוד הזה של ראובן וגד שם, אנחנו כבר אחרי פילגש בגבעה, שבעצם בני גלעד הושמדו שם כמעט, ומלך בני עמון בעצם טוען, כבש ישראל את ארצי, זה הארץ שלי ולא שלכם, ובעצם כל אופי המלחמה פה, ההתמודדות בוא נגיד, המלחמה תופסת קצת מקום באופן יחסי ביחס לוויכוח הדיפלומטיה ביניהם. אז בעצם אנחנו רצינו לבוא שנייה, אני רק רוצה לחזור לנקודה הזאת שגם תוביל אותנו הלאה, שאמרנו, זה בני עמון לא רק מנסים, אלא ממש מצליחים. זה שהם 18 שנה משעבדים את עבר הירדן המזרחי, ואין פוצה פה ומצפצף, זה ניסיון לא פשוט. זה בעצם, עם ישראל קצת מפקיר אותם, וברגע שהם עוברים אל עבר הירדן המערבי, ומעוררים את עם ישראל לתשובה וכל זה, אז בעצם מתחילה המערכה, אבל עד אז בני גלעד מרגישים מופקרים. זה מה שבעצם גורם בסופו של דבר למלחמת אחים המאוד לא שגרתית. בעצם מקרה אחד כזה יש לנו, במיוחד של אפרים ומנשה, שפשוט שבט מול שבט והם הורגים 42,000, ומראש הנביא אומר, הסיבה היא שבעצם תמיד בני אפרים היו טוענים שבני מנשה, בני גלעד, הם איזה שהם ספיחים של השבט. וראינו שיפתח אומר להם, אל מול הטענה שלהם, מה נלחמתם? יפתח אומר להם, מה אתם רוצים? אני ועמי, זה הביטוי החריף הזה, אני ועמי, כאילו זה עם נפרד, היינו בהתמודדות ולא עשיתם כלום. ואתם, עכשיו מה אתם רוצים? עכשיו דיברנו על זה שאחד מהדגשים המרכזיים זה איך יש בעצם שני תהליכים מקבילים להתמודד עם בני עמון. בני גלעד, זה נראה פה מהפסוקים שהם כבר כמה זמן לפני שעם ישראל התעורר, התחילו לחפש. כתוב ואי כאשר יחמו בני עמון עם ישראל, יכול להיות זה אפילו בתחילת ה-18 שנה. בני גלעד כבר מתחילים לחפש ולא מוצאים, בסוף פונים ליפתח. מתישהו, כשעוברים את עבר הירדן המערבי, כשבני עמון תוקפים גם בעבר הירדן המערבי, אז השאר מתחילים לפעול והתכווץ במצפה. ראינו שבעצם יש פה שתי מצפות, ממש באופן מובהק. יש את המצפה של יפתח, שהוא גר בה, שכשהוא מגיע לשם אז ביתו יוצאת, הוא מדבר את כל דבר על פני השם במצפה, ויש את המצפה המוכרת לנו, ששם בהמשך שמואל, אנחנו נראה אותה, אבל פרשנו אותה, נפגוש אותה, ופה בהמשך הספר, ופניגש בגבעה, שהיא המצפה ששם במקור בני ישראל התאספו כנגד גלעד, וגם שם התאספים בה. כלומר, בעצם ההתאספות האחרונה הידועה בה הייתה גם כן כנגד גלעד. עכשיו זה מעניין, מה המצפה הקדומה יותר? יש לכם שם סימנים או מקום אחר שאנחנו מכירים את המצפה של הגלעד?
לבן.
יפה, מלבן. ברגע הראשון שבו קוראים לגלעד גלעד, אז הם קוראים לו גלעד, שם כתובה גם המצפה. בואו נסתכל שנייה בסוף וישלח. מה? נכון, נכון, לפני סוף, סוף את זה. בסוף ויצא, אז כתוב ככה, בפרק למד א', פסוק ממחת. ויאמר לבן, הגל הזה עד ביני ובינך היום, על כן קרא שמו גל עד, והמצפה אשר אמר יצף השם ביני וביניך, כי מסתר ישמרהו. אז בעצם, יחד עם הקריאה הפעם הראשונה של גלעד, גלעד, על שם הגלעד שיעקב ולבן הקימו, שם גם יש איזושהי מצפה, איזה תפקיד למקום הזה של לצפות אחד על השני. המצפה הזאת, כנראה מקום אסטרטגי, אולי, לא יודע, אבל בכל אופן המצפה הזאת, אז היא, היא המקום שלפתח. כן, רשי שם כבר שולח אלינו, אל גלעד, אומר זה מצפה גלעד. קיצור, מה שבאנו להדגיש, יש פה ממש שני תהליכים מקבילים, בני אמון בעצם נגעו בנקודת התורפה הזאת והצליחו מהבחינה הזאת. ברוך השם שהם לא הצליחו במה שהם רצו, גם לכבוש את החלק הזה לעצמם וגם ליצור פירוד ארוך טווח. יחד, עד עכשיו בעצם חזרנו על מה שאמרנו פעם שעברה, על זה שבני אמון מנסים לגעת בכוח המוסרי, ולטון שעבר הירדן בכלל שלהם, ועם ישראל כבש אותה רק בדיעבד, ובני הגלעד הם לא כל כך חלק מארץ ישראל, מבני ישראל. במקביל, זה מה שנמשיך מעכשיו, בני אמון יוצרים מבחן לא פשוט ולא יותר קל על נקודה נוספת בעם ישראל. גם היא בעצם נקודה מוסרית. בואו נתחיל משאלה שטרילה אותי פה כמה זמן. בואו נפתח רגע בדו שיח של יפתח מול מלך בני אמון. אני פשוט אקרא רגע. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני אמון לאמור, מה לי ולך, קיבת אליי ללחם בארתי. זה פרק י' א' פסוק י' ב' קראתי. עכשיו י' ג'. ויאמר מלך בני אמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי, בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה אשיבה אתן בשלום. ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים אל מלך בני אמון, ויאמר לו כה אמר יפתח, וכולי, אני מדלג עכשיו, מדלג לפסוק כף ג' מה המסקנה שיפתח מפה הסיפור ההיסטורי שהוא עכשיו מספר על כיבושי ישראל לציחון? פסוק כף ג' ואתה, השם אלוהי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל ואתה תירשנו, הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו נירש. כלומר, המסקנה המעשית שלו הוא בעצם אומר, תקשיב, השם הוריש לנו את הארץ של הטוענג'י שלך, שכבשנו את ציחון, אתה תסתפק או תאחז במה שכמוש יוריש לך. זה טענה בעצם מאוד מוזרה. מה יפתח מסכים עם זה, עם העבודה זרה של כמוש? כלומר, הוא מסכים שיש לכוח לכבוש בכלל? מה זה הטיעון הזה? לכאורה הוא צריך להגיד, השם הוא אלוקים, הוא נתן לנו נקודה. מה זה השם, או כמו שאותו תירש? אתה יכול להגיד שזה בדרך של לעג, אבל יפתח, אתה יכול להגיד כאילו שהכוונה היא בדרך כזאת של מבחן. בוא נראה מה כמו שיכול, אבל הוא ממש אומר את זה כמין הנגדה, חס וחלילה, כאילו להגיד, זה השם אלוקים שלנו, הוריש לנו, ואתה בוא נראה מה אלוקים שלך יכול להוריש. נכון? זה ממש תמוע האמירה הזאת. יפה. בכף זין, לשם אתה אמשיך, בכף זין, אחרי שהוא אומר, עד עכשיו בעצם לא אמרתם כלום, 300 שנה, הוא אומר, ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה את יראה לי לכם בי, ישפוט השם השופט היום, בין בני ישראל ובין בני אמון. ולא שמע מלך בני אמון, ואז מתקדמים למלחמה. יפתח, נראה למה שיפתח, בעצם מתמודד פה עם איזושהי טענה. את אשר יורישך כמו שלוקח אותו תירש. בואו נחזור לרגע להיסטוריה של בני אמון ומואב עצמם. ודיברנו על זה שבספר דברים, בפרשת דברים, משה מתאר איך העמים שכני ישראל, אמון, מואב ודום, קיבלו את הנחלה שלהם באופן שהוא בעצם ניסי. היה שם ענקים, עוד לפני ים המול, ועל הענקים נאמר בהמשך ספר דברים, אתה ידעת ואתה שמע, תמיד יצא בפני בני הענק. והנה יש עמים שבאופן מערכתי כבשו את בני הענק, והם העמים קרובי ישראל. אומר השם, אומר משה בתחילת התורה, זה רק בגלל שהשם בעצם נתן להם כוח, עם כל הזכור שם של משה, שהם אוהבים מכולם זמזומים ואימים ואחורים. בעצם השם אומר, אני נתתי להם את הארץ הזאת, ולכן אתם על תלחמו בהם, יש תפקיד לשבת בה. עכשיו, הרי כבר כשאנחנו אומרים את זה, זה כבר משפיע על הבנת הסוגיה אצלנו. שבעצם, במבט ראשון זה מגביר את הקושייה, כי אם אמרנו שיפתח אומר לו, כדי שיהיה שחק כמו שלוקח לאותו תירש, לכאורה אני במקום יפתח. הייתי נוקד דרך אחרת, הייתי אומר, תקשיב, כל מה שאתם שם, כל מה שצריכתם לנצח את הענקים, זה רק בגלל שהשם נתן לכם את הכוח. והשם הוא כבש גם אם כן בשבילנו. ויפתח, לא רק האזכור הזה של כמו, של כאילו בתור הזה משהו מביל, שהוא נשמע כאילו נותן לו מקום, אלא שיפתח, לכאורה, וזה מתעלם מהעיקר שיגיד, אתם, אין לכם בכלל זכות קיום, מה אתה מדבר מולנו? כל מה שאתם פה זה כי השם נתן לכם, בלי זה לא שייך כלום. והנה, אנחנו אלה שסיימנו את הורשת הענקים, קיבלנו את ארץ ישראל, הצלחנו להוריש את מי שהוריש אותך. אז יפתח אומר שאנחנו כבשנו מכוח השם, אבל הוא לא כל כך אומר, הוא לא כל כך מתייחס לכוח של בני עמון, לכוח של בני עמון לכבוש רק בגלל שהשם רוצה את זה. אבל נזכיר רק עוד עובדה פשוטה שהיא בעצם מלי ממש עומדת פה ביסוד כל העלייה של בני עמון על ישראל. דווקא בגלל מה שאמרנו, שבתודעה של האזורית דווקא השגחת השם מאוד ניכרת, על כן אמרו המושלים, ובפרשת, אני צריך להזכיר את זה יום קודם, שבפרשת חוקת, על כן אמרו המושלים באו חשבון, מה שבעצם הפרשה אומרת לנו שכשישראל כבשו את סיחון, אז זה דבר למפריע עד כמה השגחת יד השם שם נהגה בעצם זה שסיחון כבש אותם, וזה לא בני ישראל, כן אמרו המושלים. אז יש מדרשים שזה בלעם בכלל, אבל גם הפשט זה גויים, בעצם הגויים עצמם זיהו את יד השם. היפתח, מה הוא עכשיו צריך מחדש את כל העריכות הזאת? אז בואו נזכיר רגע עובדה פשוטה. בתחילת, עוד לפני מיפתח, מה כתוב? בפסוק פרק י' פסוק כבר. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. כלומר, אם נשאל רגע את השאלה של יפתח, יפתח שואל את מלך בני עמון, רגע, מה הזכרתם עכשיו אחרי 300 שנה להתעורר? כל הזמן אתם, זה התברר פה, כל הזמן החיים בתודעה שכבשו לנו, שזה בעצם הארץ שלנו, תשאו, עד עכשיו אפילו לא פצו פה. יש פה בעצם תשובה מאוד פשוטה. אמרנו כבר תשובות שעד עכשיו ישראל היו חזקים, ועכשיו כשאנחנו ממשיכים בעבודה זרה וכשרוזים את השם, אז התגבר כוח האומות. אבל יש פה גם תשובה ממש ישירה. כשבני ישראל עוזבים את השם, ולא רק זה, עובדים את אלוהי בני עמון, באותו הרגע, בעצם נשמת, אומר מלך בני עמון, נשמת את הזכות המוסרית של ישראל על עבר הירדן המזרחי. הרי שוב, כל מה שכתוב בפרשת חוקת, בכיבושים שם ועם ספר דברים, שהשם נתן את הארץ, את עבר הירדן המזרחי, לעמים השכנים שלנו, ואחר כך כשבאנו, אז הוא אומר, אני נתתי להם את זה, אל תכבשו אותם, ומה שכן נתתי לכם לכבוש, המון מואב תראו בסיחון, זה שלכם. אבל בעצם אומר מואב, אומר המון, סליחה, אתם לא עם השם. ברגע שעזבתם את השם, ואתם, תדמיינו את הסיטואציה, זה הרבה שנים פה, עד שישראל חוזרים בתשובה, וגם אז השם אומר, כן, לא, אני לא אשיע אתכם, בסוף תקצר נפשו, תדמיינו את הסיטואציה שהרבה שנים, בני המון רואים את בני ישראל לידם, לומדים מהם, באים ללמוד איך לעשות את זה, באים, מייביאים מהם פסלים, משולחים, לא יודע מה, אם ניקח את הדוגמה של החז, שולחים את הכהנים ללכת ללמוד איך עושים את המזבחות אצלם. וזה לא רק מהם, מהמואב, מהמון ועוד שאר העמים. אומרים בני המון. שוב פעם, הזכות מוסרית. קודם דיברנו על הזכות המוסרית שבכלל עבר הירדן המזרחי. הוא חצי שלכם, הייתי אמורים לכבוש אותו בסוף, היה פה בדיעבדים וזה. אבל בעצם יש פה נקודה מאוד יסודית. אתם ואנחנו אותו דבר. אז כבר תחזירו לנו. בואו נראה בתוך, מזה, זה בעצם פותחנו פה סוגיה שלמה, גם בתוך עם ישראל וגם בוויכוח פה בין ישראל להמון, הסוגיה של יד השם במאורעות. בואו נתחיל אולי נתחיל אולי רגע שוב מהבת הזה, נזכור שוב את, את הוויכוח בין יפתח לבני עמון. שוב, וישלח יפתח מלאכים מלך בני עמון, לאמור מה לי והלך כי באת אליי ללחם בארצי. ויאמר מלך בני עמון למלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי. שימו לב איך דברי מלך בני עמון פה שהוא מתאר את ההיסטוריה, היא ממש הפוכה ממה שכתוב פרשת חוקת על כן אמרו המושלים, שבעצם זיהו שיש פה מהלכים. הוא אומר, תקשיב, יש פה מהלכים גיאופוליטיים פשוטים. אתם, לקח ישראל את ארצי ויעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה השיבה אתן בשלום. אני אומר, אם בשמיתי בית שמש שם התמונה, אז באמת קצת נראה שבני עמון צודק. זה הארץ שלי, ואתם כבשתם אותה. לא נזכור, לא הייתי אמורים בכלל. אם לא הייתם חוטים ורגלים, הייתם באים משם, לא הייתם מגיעים אליי בהתחלה.
חולק
כאן
מבחינה היסטורית
שיש
שם
במצחון הממצא, שהוא אומר... לא, הוא לא חולק בזה שהסיכון, אבל הוא אומר, הוא כבש מאיתנו. אנחנו מאז חיכינו שחזירו לאדם, אתם כבשתם מהם. זה הארץ שלנו. המילה היא פשוטה, ארצי. יפתח אומר ארצי, מלך בני עמון אומר ארצי.
הוא לא אומר כבש
ממני,
הוא אומר כבש את ארצי.
מה?
הטענה שלו לא לקחתם ממני, לקחתם את הארצי שלי.
כן, בדיוק, לא לקחתם אותה ממני, אבל היא שלי. ויוסף עוד יפתח, וישלח מלאכים אל מלך בני עמון, ויאמר לו, כה אמר יפתח. איך, סתם, זה מאוד יפה, אני לא מצאתי עוד שפרשים ככה, אבל מה הפירוש? לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון.
מה זה
שואל מואב? לא.
ארץ
אליים. מה? כן, הפשט הוא, זה לא ארץ אליים, אבל הניסוח הוא קצת משמע, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, בואו נמשיך, אלא מה כן? כי בעל אותם במצרים, וילך ישראל במדבר, עד ים סוף ויבוא קדשה, וישלח ישראל מלאכים למלך אדום לומר, עברה נע בארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם מלך מואב שלח ולא עבר, וישב ישראל בקדש, וילך במדבר ויאסוף את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא מזרח שמש לארץ מואב, ואכלנו בארנון, ולא בא בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב, וישלח ישראל מלאכים לסיחון מלך האמורי, מלך חשבון, ואומר לו ישראל, לעברה מארצך ועד מקומי. אני חושב שפה בעצם יפתח, עוד לא מזכיר את שם השם פה. הוא בעצם אומר, נכון, אנחנו שמתבוססנו באיפה נוכל לעבור, איפה זה, התמודדנו עם העמים. ואז מה הסוף? ולא הימין סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביעץ ולחם ישראל, ויתן השם אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום. וירש ישראל את כל הארץ האמורי יושב בארץ ההיא. אז אומר, יכול להיות שיש פה בעצם שתי טענות של יפתח. גם, זה לא הארץ שלכם, זה ארץ אמורי. אבל גם, כנגד המילים, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ נמון, כנגד זה, ויתן השם את ארץ סיחון. לא לקח ישראל את ארץ מואב, ויתן השם את ארץ סיחון. יש פה בעצם שתי מחלוקות. זה לא ארץ מואב וארץ נמון, אלא זה ארץ סיחון. אבל זה גם לא כבש ישראל, אלא ויתן השם. וירשו את כל גבור האמורי, מארנון ועד היבוק, מדבר ועד הירדן. ואז, מה המסקנה? כף ג' ואתה, השם אלוהי ישראל, הורישת האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו. כלומר, בעצם אומר, זה לא אנחנו. זה שאתה אומר, כבש ישראל, על זה אמרתי, איך הוא אומר, כי לקח ישראל. כנגד זה התשובה שיפתח, לא לקח ישראל. כנגד מה שיפתח אומר, ויתן השם, אתה עכשיו יפתח אומר, הלא, ואתה, השם אלוהי ישראל, הוריש את האמורים פני עמו ישראל, ואתה תירשנו, הלא, את אשר הורישך כמו שלאיך, אותו תירש. על רקע זה, אני חושב, הרבה יותר מובן מה שאומר, אשר הוריש כמו אלוקיך, אותו תירש. הוא בעצם אומר, אתה, זה שאתה עכשיו נאחז, וזה להגיד שאנחנו לא עם השם, ורוצה לבוא, אז בשם מי אתה בא? הוא יפתח אומר בדיוק הפוך, אנחנו עם השם, והשם נתן לנו את הארץ הזאת, ואתה, אם אתה בא נגדנו, אתה בעצם נאחז בכמו שלוקח, ואתה מאבד אפילו את הזכות הנחלה שלך על הארץ שלך. בוא נראה איך הרמב"ן, איך הרמב"ן מסביר את האמירה הזאת של יפתח על כמוש. בעצם, עוד לפני הרמן, עוד לפני הרמן, יפתח, כשהוא אומר, עלו את הריש, את אשר, איך זה הולך? את אשר, יורישך כמו שלוקח אותו, תראה, זה מזכיר לכם פסוק מסוים? מה? יפה. אותו פסוק מהשיר, על כן אומרו המושלים. חלק מהשירה שלהם, אוי לך מואב, עבדת עם כמוש. נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך הרועי סיחון. מה המושלים, ששוב, שהם עוסקים בלזהות את יד השם? הם אומרים, מואב עבד בתור היותו עם כמוש. עכשיו זה כמובן באופן אחר לגמרי. יפתח, כשהוא אומר, את השיר יש לך כמו שלוקח אותו תירה, שהוא ממש מחזיר אותו לעל כן אמרו המושלים. מה שאמרנו שפה בעצם מלך בני אמון אומר, עכשיו עבד כל האמירה הזאת של המושלים, שהשם עושה הכל, כי אתם כבר לא עם השם, אתם עובדים איתנו לאלוקים. אומר יפתח, לא, נכון, אנחנו עם השם, והשיר יש לך כמו שלוקח אותו תירה, כלומר, אוי לך מואב עבד עם כמוש. אם נקרא את הרמב"ן שם על הפסוק, זה ממש יחדד לנו גם את דברי יפתח פה. הרמב"ן שם עוסק בשאלה למה פתאום מזכירים את מואב בתור עם כמוש. הוא אומר, כי היה עם מואב עובד לכמוש אלוהיו, בונה במות ובוטח בו יותר מכל עם. ובעת צרתו אמר לו, קומה והושיענו. כלומר, יש רמה של קשר בין כל עם לעבודה זרה שלו, הקשר של מואב לכמוש הייתה יותר מזה. הם בטחו על זה מין תכונה של ביטחון באלוהים, באלילים. אומר הרמב"ן, וכן הכתוב מזכיר בהם מכל מקום, כמו שכתוב, והיה כנראה כנלאה מואב אל הבמה, ונאמר, ויצא כמוש בגולה, וישבתי למואב, וכו' וכו'. ולכן יאמרו המושלים דרך לעג, כי כמוש נתן בניו פליטים. כלומר, בורחים ונסים מפני חרב. אבל כבר בחומש במדבר, בעצם אמרו המושלים, הנה, תראו איך כמוש מציל את מואב. זה בעצם מה שיפתח אומר לו, אנחנו עם אלוקנו, והוא בעצם אומר לו, תחזור לחומש במדבר, מה שכתוב שם אנחנו מיישמים עכשיו. הנאום של יפתח באיזה מילי הוא מסתיים? ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה ללחם בי, ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמו. כמו שאמרת בעצם פה, השם יפתח מכיל את זה שהשם הוא גם אלוקנו וגם אלוקיך. מה שהוא עושה, זה התשתית המוסרית שלנו, וזה בכלל גם התשתית המוסרית שלך, זה שאתה יושב בארצך. אחרת כבר מזמן היינו כובשים אותך. כלומר, אם המון נלחמים בנו, בעצם קורטים את הענף שהם עצמם יושבים. אז אם נסכם, אז בתוך הוויכוח בין מלך בני עמון ליפתח, אני חושב אפשר לזהות, ויכוח של האם כשישראל כבשו היה פה מאורעות ארציים, ואמרנו, אולי מונח פה בתעלת המון, כי הנה, מה אתם רוצים? אתם לא מתנהגים בכלל בתור על השם. פעם ראשונה בהיסטוריה, מאז יציאת מצרים, עזבתם את השם, עזבו את השם ולא עבדו. אפשר גם להוסיף, והנה, גם כשזעקתם, השם לא הוסיף להושיע אתכם. השם אמר שהוא לא הוסיף להושיע אתכם. אז זאת ארצי, קדימה, בואו נלחם עם מולה. ויפתח מחזיר לתמונה את האלוקות, את הישראל ביד השם מול אוי לך מואב עבדת עם כמוש. בואו נלך מזה עכשיו בכלל בתוך עם ישראל, הבירור של יד השם בתוך עם ישראל. בואו נסתכל רגע אחורה על מינו יפתח. יפתח מראש יושב בארץ טוב, ויש איתו אנשים ריקים. פרק י' פסוק ד', ויהי מימים, וילחמו בני עמון עם ישראל. ויהי כאשר ילחמו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. ואמרו ליפתח, לך והיית לנו לקצין, וילחמה בבני עמון. בעצם אומרים לו, אף אחד לא ברחי, אתה כבר הרבה זמן יש לך מיליציה פרטית, אתה במיומן, בוא תהיה לראש. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי ותגרשו מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם? ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך ולכת עמנו ולכת ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל שבי גלעד. ויאמר יפתח, זה הפסוק המשמעותי מבחינתנו, מה יפתח עונה להם? הם אומרים לו, אתה בעצם זה שיכול, בוא תהיה לראש. ויאמר יפתח לזקני גלעד, אם משיבים אותי אתם ללחם בני עמון, ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. ואז רואים שהם קלטו את המסר. ואמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אלא כדברך כן נעשה. ובסיום, וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו אותו עליהם לראש וקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצפה. פה אנחנו חוזרים למצפה, שהיא, כמו שראינו במקור, מצבה שיעקב הציב להשם, כאשר לבן הציב. איך כתוב שגם לבן שם נשבע באלוהיו, באלוהי אביו נחור, נכון? משהו כזה? מה? נכון? יפה. יפה. אז שם יצחק נשבע, יעקב נשבע באלוקיו, לבן נשבע באלוקיו, יפתח אומר, אנחנו במצפה. אני רוצה להגיד אולי יותר מזה, סתם משהו, אין לי תשובה ברורה עליו, אבל כל מה שכתוב פה שיפתח גר במצפה. ופה הוא שם כל דבר לפני השם במצפה, אחר כך רואים ששם הוא גר. היא כתוב שהוא חוזר, ויבוא יפתח המצפה תהל ביתו. תגידו אם אני צודק, לכאורה המצפה היא ביתו אחרי שהם ישיבו אותו. בהתחלה הוא היה בארץ טוב, באיזשהו מקום, בכלל חוץ לארץ, חזל אומרים, בכלל לא חיים שם מעשרות. עכשיו הוא חוזר למצפה, אז בעצם כמו שראינו ביעקב, הוא חוזר ללב הגלעד. ולא רק זה, הוא חוזר אל, אל המצבה, אל השבועה שיעקב נשבע באלוקי אביהם. כלומר בעצם מפתח קורא פה שם חדש, ואני חושב שמה שרואים, שכל הוויכוח שעומד להיות עם בני איך בני המון, הוא בעצם כבר מונח במינוי. הם אומרים לו, בוא אתה חזק תהיה לראש, הוא אומר לא, אם השם יסייע לי, זה יהיה המדד שיהיה להיות לראש. מזה, החתם סופר אומר משהו ממש יפה על, על הדבר הזה שיפתח מראש מצפה, שם כאבן בוחן את סיוע השם אליו. רק רגע, שנייה. אז החתם סופר אומר ככה. הנה, החתם סופר אומר, אומר זה, זה מופיע בתורת משה על ההפטרה, ההפטרה של חוקה. מה? לא, אבל יש להם שיעור פה? טוב, תשאל את הבא שזה, אם צריך נעבור. אומר החתם סופר ככה, והנה כשרצו למענותו, לראש לא קיבל. למה? כי אתם גירשתם אותי וחושדים אותי בממזר, וכתיב מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. כלומר, אומר, על פי שיטתכם כל הזמן, זה לא סתם כזה, העלבות, משחקי כבוד, אתם גירשתם אותי, מה אתם קוראים לי? הוא אומר, באמת, אמיתית, אתם, על פי סברתכם, אני ממזר, שב יען אפשר, אני לא יכול להיות לראשכם, מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך. לכן הוא אומר, אך אם יהיה אשר, אך אמר, אם יהיה השם עמדי, אם יהיה ניכר בניצחוני, שהוא בלבישת רוח השם, כמו שכתוב לבסוף, שרוח השם לבשתו, אז ניכר שהוא כשר, כמו שמחזיקים אותי כל העולם לכשר, ולא כמו אתם. יען, כי אין השכינה שורה, אלא למיוחסים בישראל. אז יהיה לכם לראש. קורא לך, אתה מסופר? שוב פעם, זה עומד במרכז הדיון בין יפתח לבין זקני גלעד, אני לא מוכן להיות לראש סתם ככה, רק, אני בעצם, הוא אומר כמין תנאי מקביל לעצמו, אני אהיה ראש רק אם יהיה ברור וכולכם תראו איך שהשם איתי, כלומר שהשם מכריע על הייחוס שלי. אז בעצם אנחנו רואים, אני חושב, גם המינוי של יפתח וגם ההתמודדות מול בני עמון, שהנושא הוא, כל הזמן עומד ברקע מה שקורה לפני יפתח. כשבני ישראל עזבו את השם, אנחנו צריכים להבין איזה משבר זה, איזה נקודת שפל שלא הייתה בעצם מאז היות ישראל העם, שבני ישראל עוזבים את השם ולא עבדו, ועל זה בני עמון באים, ויפתח, עוד לפני, עוד מעט נעסוק, אולי קצת באישיותו וזה, אבל זה הדגל שאיתו הוא מלחם. אולי זה מאוד מסביר גם את הנדר של יפתח. כן, יפתח נודר, כשאני אחזור בשלום, אז אמא שמשאיר אותי, אני אחזור בשלום, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני המון, והיה להשב ועליתי ועולה. נשאל את זה ככה דרך דברי חז"ל. חז"ל אומרים שיש שלושה ששאלו שלא כהוגן, זה בתענית ד'. מי עם השלושה? עבד אברהם, שאול, לא נתן לו שאול, שאול עצמו, שאמר מי שנצח את גוליית אני אתן לו את ביתי, ויפתח. לשניים השם ענה כהוגן, שזימן לעבד אברהם את רבקה ולשאול זימן את דוד, ולהפתח שלא כהוגן שזימן לו את ביתו. עכשיו, כבר, ההשוואה הזאת היא כבר מורה את השאלה, בסדר. עבד אברהם ושאול הם היו בעצם בהכרח, עבד אברהם עכשיו צריך לדעת מי האישה. הוא מחפש סימן. שאול, אין במצוקה וזה, הוא אומר, מי שנצח את גוליית אני אתן לו את ביתי. אבל יפתח, זה לכאורה נראה מיותר לחלוטין. כלומר, מה הוא היה צריך את זה בכלל? נגיד שהוא רוצה להקריב עולה. רוצה להקריב עולה. שיקריב עולה, שיגיד, אני אחזור להשם להקריב עולה. אבל אני חושב שלאור קורה שלנו עכשיו, זה הפוך, זה בעצם מתבקש. יפתח הבין. צריך לעשות פה מעשה חריף, שיבהיר ויראה שהשם איתנו, ושאנחנו מוסרים את עצמנו אליו. כבר, לא ניגס לכל הסוגיה הזאת, אבל עבד אברהם, למה הוא מראש עושה את זה? את הדרך הזאת של התנהלות, שאיזה מין ניחוש כזה, ניחוש לשם שמיים, שבעצם אומר, אם השם אתה עם אברהם, אז בוא, זה בקשתי, ככה תראה לי. כי הוא מבין שככה הם חיי אברהם, חיי אברהם הם כאלה, על פי המבט של העבד, ככה הם חיי אברהם. כשאברהם אומר לו, השם ישלח מלאכו, ככה הוא מתרגם את זה. הכוונה, אתה יכול להשפיע, ומה שתבקש, השם ייתן לך. אז יפתח בעצם במצב קצת מקביל. עם ישראל עכשיו נמצא בשפל מאוד גדול. חזרו בתשובה מתוך הדחק וזה, ועכשיו מסרו את עצמם אל השם. יפתח, והמסירות נפש של ביתו, הם מעשה של תיקון מאוד חריף, ועובר את המידע, ויש הרבה ביקורות עליו של חז"ל. אבל זה נראה דווקא, לא קשה למה יפתח הבין שצריך את זה. כי על זה אנחנו נלחם, ועל זה אנחנו נצח או לא. אם השם, עכשיו, לכאורה בזה, הוא עבר את המידע. כלומר, זה שהוא ציפה, שעכשיו, שם יהיה איתו עד הסוף. עכשיו, לא רק שיעזור להם לנצח, אלא שעכשיו יעשה לו איזה מין אוטו מופת כזה. שמי שיצא מדלתי ביתו, חז"ל אומרים באופן חריף, אולי זה יהיה חזיר, אולי זה, לכן הוא שאל שלא כהוגן, מה עכשיו כל מי שיצא אתה תקריב אותו? אולי תשובה תפתח, כי כמו שהעבד אמר, ברור שיכול להיות כל אחד, אבל השם יעשה שמי שצריך להיצא, השם איתנו, לא? אבל בזה בעצם הייתה הנפילה, שכן, יפתח הצליח להרים את הדגל הזה, והצליח להוביל לזה אחרי זה טעם אליו, והוא מונה בגלל שהשם איתו, אבל עד כדי כך שהתבוע את האוטו מופת הזה, זה בעצם חזן אומרים שלא הוא כהוגן, כמו העבד, והשם לא ענה לו כהוגן, לכאורה בגלל מצב הדור. נסיים את הנקודה הזאת של... נסיים את הנקודה הזאת של, של ליווי השם את ישראל, באותה שעה, אתם זוכרים שדיברנו על על התופעה הכללית של הוויכוח בין פנחס לבין שופטי ישראל. שפנחס, שהוא הכהן הגדול של התקופה, מופיע באופן עקבי בתור המוכיח, בתור מי שאומר לעם ישראל, אתם לא תזכו לישוע עד שלא תחזרו בתשובה. ואילו השופטים, כמו שהיינו בגדעון, ממש מחלוקת כזאת בין הנביא שנשלח לבין התביעה של גדעון וישע שהאמנו, בעצם גם פה יש ממש את אותה תופעה. אם ניקח את את כל מה שיפתח מראש אומר, גם לזקני גלעד, גם לבני עמון, השם איתנו, זה ממש יוצא ההפך של מה שכתוב בהתחלה, בפסוק י', בפרק י', סליחה, פרק י', פסוק י' א', ויאמר השם לבני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורים ובני עמון ומן פלישתים, ובעצם אומר, לכו וזעקו אלוקים אשר בחרתם, ואני לא אוסיף להושיעכם. אז כמה פרשים פה אומרים, איך השם דיבר עם עם ישראל? כמה פרשים פה אומרים, זה היה פנחס. הרלבג, ונראה לי פירוש אחד ברדק. אז גם פה, ממש, אחרי שראינו את כל העניין הזה ביפתח, שהוא בוטח מראש, ואומר, הזכות שלנו לארץ ישראל, זה כי אנחנו עם השם. ואומר לבני, ואומר מראש לבני גלעד, אני אהיה לכם לראש רק בגלל שאני יודע שהשם יושיע אותי. זה בעצם עומד מול מה שפנחס אמר, השם לא יושיע אתכם. ואולי מפה אנחנו כבר מגיעים לוויכוח, שנגיע אליו בהמשך, ונפתח לפנחס, מה שחזר אומרים, שפה בעצם זה היה כבר מוקד הוויכוח, מוקד הפיצוץ בין הכהונה לשופטים, עד כדי כך שבא תפתח מתה, ומה קרה לפנחס? אומרים שבגלל שפנחס לא רצה לבוא להפתח, ובעצם לא יתיר לו את הנדר, ואפשר לבא תפתח למות, נעלמה, נפסקה ממנו הנבואה. שזה משהו מאוד חריף, זה בעצם אומר שכל הערוץ קשר הזה, שעד עכשיו הערוץ הראשי של הדיבור עם עם ישראל היה דרך פנחס, עכשיו כש... לא יודע איך לומר, זה השם אומר כבר צריך לבחור בדרך אחרת, צריך כבר ללכת הלאה לכיוון אלי שעומד להיות הכהן הגדול הבא, ובעצם אנחנו כבר עם הבת לתקופה הבאה. מה שצריך רק להגיד זה ש... שוב פעם, הדיון הזה של השם, האם השם ישראל או לא, או לא, זה בעצם גם פה עוד אחת מהתופעות של שתי גישות של פנחס מול השופטים. טוב, בואו נדבר רגע על מהבת הכללי הזה על יפתח והדגל שהוא הניף והמלחמה שלו. נחזור קצת למטה אל גם דברי חז"ל על יפתח וגם כל ההתרחשות, ההתנהלות שלו מול אחיו. מה בעצם היה בירור שם בבית וכל ההקדמה לקראת המינוי שלו. מדרש תנחומה, פרשת חוקת. מדרש לומד מזה שיפתח אומר פה על זה על השליחות של ישראל למלך בני מואב, למרות שזה לא כתוב בתורה. כלומר, יפתח חידש פה איזושהי התנהלות היסטורית שלא כתובה בתורה. יכולת להגיד שיש לו איזה מסורת, אומר המדרש, מלמד שהכל ברוח הקודש, כלומר כל השופטים, כל שופטי ישראל היו ברוח הקודש, שלא היה בכולם קל מיפתח, והוא פרש. כלומר, זה שיפתח ידע ברוח הקודש לפרש את השליחות למואב, אתה רואה שכל שופטי ישראל הם ברוח הקודש. אותו דבר יש, לא אותו דבר, כאילו באותו כיוון, במדרש רבה על מגילת אסתר, יש רשימה מאוד ארוכה של גדולי ישראל, וכל פעם יש שאלה, והנערה שותתה בני המלך, מי הגון לדבר זה? מרדכי. מי הגון להושיע את ישראל במצרים? מי הגון? משה. סוף הרשימה, כתוב, ואמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון? מי הגון לדבר זה? יפתח. יפתח הגלעדי היה גיבור חיל. אז גם פה חז"ל מזהים, יש פה איזושהי, יש פה ייעוד אלוקי שמונח מראש ליפתח. לפני שנגיע למדרשים שמדברים ממש בחריפות על יפתח, אז אני רוצה להזכיר באופן כללי את מה שראינו בהקדמות, את השופטים, את העובדה הזאת שכל שופטי ישראל הם בעצם היו מעבירי מסורת. סדר תנאים והמוראים, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לעתניאל, ועתניאל לאהוד, ואהוד לשמגר, ושמגר לדבורה, ודבורה לברק. וברק לגדעון וגדעון לאבימלך ואבימלך לתולה ותולה ליעיר, יעיר לפנחס ופנחס ליפתח. אז זה ממש מעניין, לא חשבתי את זה, בעצם יוצא שהם היו ממש יותר מרב ותלמיד, כל התורה הוא קיבל מפנחס לפי זה. מעניין אבל למה דווקא פנחס ליפתח מכל ה... מה? כן, למה דווקא פנחס פחור? מה?
יפתח הוא לא רק היה סתם בן אדם לג'וני השופט.
הוא היה...
יאיר הגלעדי. לא, זה מעניין, הייתי, הפוך, הייתי אומר הכי טבעי שיאיר הגלעדי ימסור ליפתח הגלעדי, אני יודע. נו, אבל אז מה, לא הבנתי. לא יודע, זה מה שאני לא מבין, כן, לא מצליח להבין, זה לא יודע. פעם ראשונה ששמתי על זה. טוב, צריך להעין בדבר הזה.
בסדר,
רואה,
כל השנים
שהם נהיים
לשופטים,
וכולל
גם
את השאלה,
זה
משהו. אני לא זוכר את זה, לא? אותו דבר, הבאנו אז כמה, אני כמה מהירי, יהושע מסר תורה בעל פה לזקנים, והם הזקנים שנאמר בתחילת יהושע, והם מסרו לזקנים אחריהם דור אחר דור, עד שהגיע לזמן השופטים, ואף הם בכלל הזקנים. בעבוד רבי נתן נאמר, זקנים מסרו על השופטים ושופטים לנביאים. מתגלגל הדבר, כן, עד שהגיע לזמן אלי הכהן, והיה מראשוני הזקנים, ניאל בן כנז ואלי, והיה מראשוני הזקנים עוד ניאל בן כנז, ואלי האחרון שבהם. אותו דבר במחזור ויטרים, מוזכרים כולם כל השופטים. בקיצור, אז יש הרבה מקורות על זה, ואפילו שם זה אפשר להגיד כמעט מוסכם שהשופטים ובכלל המפתח הם מעבירי המסורת בעצם כל התורה כולה. ופה מה שראינו שהוא היה בעל רוח הקודש, זה כתוב פה מפורש שחל עליו רוח השם. צד שני, מדרשים מוכרים שאומרים, נקרא כמה מהם, וכן אתה מוצא בפתח הגלעדי, מפני שלא היה בן תורה, איבד את ביתו. אחר כך במחלוקת, בראשית רבה, מוצגת המחלוקת בין פנחס ליפתח, אלא פנחס אמר, הוא צריך לי ואני הולך אצלו, ואני הולך אצלו, כלומר, הוא צריך אותי, שיבוא אליי, אומר פנחס. ולא עוד, אני כהן גדול בן כהן גדול, ואני הולך אצל עם הארץ, עוד מדרש מאוד חריף בפרשת תנחומה, גם מדרש תנחומה. מה? זה השאלה. נקרא עוד מדרש, מדרש תנחומה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, שלא יהיה בכם שום ליצנות שתבואו לידי חיוב. ממי אתה למד מיפתח? מה הכתיב בו והוא בן אישה זונה? רשב"ג אומר שהכניס את צרתה לביתה, זה לא היה באמת זנות. ורבותינו אומרים זונה ודאי, ובשביל שהיה בו שום של ליצנות, נפלו בו כל האוכלוסין. כלומר, כל מה שבני אפרים נפלו, זה בגלל שהיה בו שום של ליצנות, כי הוא בעצם בא מבית כזה. זה ממש חריף. אותו דבר נאמר בגמרא במסכת בבא קמא. מינה מילתא דאמרי אינשי, מטייל ואז ילדיק לביש אגבי קינא דסרחי. כלומר, מאיפה זה שאומרים אנשים שכל אחד נמשך לדומה לו? אז הוא עונה לו רבא בר מרי, דבר זה כתוב בתורה, בנביאים הכתובים. בנביאים דכתיב ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויהיו עמו. כלומר, שיפתח היה כמוהם, הם היו כמוהו. טוב, ויש עוד, נקרא מדרש אחרון בעניין הזה. מי גרם ליפתח לאבד את ביתו על שלא קרא בתורה? שאילו קרא בתורה לא איבד את ביתו. לא יודע, לי אין הבנה בדבר הזה. מה?
אם
תראה, על זה קצת קשה. בוא, אתה מציע... אני בעיקרון בקושי, אני לא יודע איך להכיר את הדברים האלה. אולי זה אומר בעצם, יש מחלוקת מאוד גדולה בחז"ל, הבנת הדמות הזאת, האם נגיד שלפי המדרשים האלה, אז לא, אז השופטים לא כלולים את יפתח בעברת התורה. האם זה הכוונה? סתם הציע שבעצם זה שתי תקופות, שעד הפרשה שלנו, ביציאת מלחמתו בבני עמון, אז הוא באמת היה בנישה זונה ואנשים ריקים וכל הנדר שלו. אתה אומר, אולי בעקבות הנדר שלו, בעקבות המפח ואולי גם הפלת אפרים, אז הוא קיבל את כל התורה מפנחס והעביר אותה הלאה. ואז אתה אומר, זה מאוד מסביר למה דווקא פה פתאום נכנס פנחס. כי בעצם רואים שהוא לא עיקר, באחרים, לא, לא, זה מה שהזכרנו שפנחס מופיע, זה בסדר התנאים והמוראים. במקומות האחרים, מחזור ויטרי וזה נדמה לי שהוא פשוט לא מופיע, פשוט זה עובר דרך הזקנים והשופטים. נכון? שנייה אבדוק. אבל, עכשיו, זה לא מסתדר עם הכל, אבל זה מאוד יפה דווקא לומר ככה.
זה
להספיק לו מה? אני רואה שגם פה זה ככה, גם המחזור ויטרי בעצם זה ככה. עותניאל, לאוד, שמגר, ברק, גדעון, אבימלך, תולה, יאיר, פנחס, יפתח, יבצן. אז אנחנו מכניסים את פנחס, הוא חלק מהמסור, מהשושלת, והוא זה שהעביר ליפתח. ומגן אבות לא, 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 לא מוזכר בפנחס בהקשר הזה. אומרים בעצם, השופטים מעותניאל עד עלי. עכשיו, עוד... לא, אז בוא נגיד ככה, זה לא מסביר את המדרש שאומר שזה שהוא, שבוויכוח עם מלך בני עמון, אז התגלתה אצל יפתח רוח הקודש. אז אתה כן רואה שהוא מלך התחילה היה כזה. ובכלל, נראה לי קשה לומר, לא, אפשר, כי הוא בעצם אתה אומר, אפשר להגיד ככה, שמראש היה בעצם בעיקר את המסירות על שם השם, את ה, כמו שאמרנו, את התזכורת והנפת הדגל שעם ישראל הוא עם השם. וזה בעצם אמונה פשוטה, גם אם הוא לא היה גדול בתורה. ואחר כך, אתה אומר, אחרי כל פרשה, וזה בעצם בסופו של דבר, פנחס ויפתח מהמחלוקת הזאת, הגיעו להיות, אבל אתה נדמד, אני לא נחפש על זה קצת. אז כיר, בירושלמי יש ביטוי, בית דין של גדעון, בית דין של יפתח, בית דין של שמשון. מה? לא יודע. זה ראש שנה פרק בית, אני צריך לפתוח את זה. אז יש ספר בשם עלי תמר, הוא אחד האחרונים, כבר שכחתי איך קוראים לו. הוא שואל את השאלה הזאת, איך מצד אחד הוא שואל את זה ככה, למה הרמב"ם בהקדמה ליד החזקה לא מונה את גדעון, יפתח ושמשון בשלשלת הקבלה? הוא מביא מסורות שכן מביאים, כמו שראינו, את... הוא מביא מסורות שבה לא כתוב את פנחס. הוא הביא, מאיפה הוא מביא את זה? לא צריך להבין מאיפה. יהושע לזקנים, זקנים לעותניאל, עותניאל לאוד, שמגר, דבורה, ברק, גדעון, אבימלך. תולה, יאיר, יפתח, אלון, עבדון, מנוח, שמשון, אלקנה. וכן, בסדר תולדות האדם, טוב. ואז הוא שואל, ורוב השופטים האלו לא היו תלמידי חכמים, וידיעתם בתורה היה כמו גדעון שמשון ויפתח. זאת אומרת ככה, אלא על כוח אחת אומר, שהכוונה היא, כמו שאומר ירושלמי, גדעון הוא בדינו, יפתח הוא בדינו, שהיו חכמים. אלא שבששת הקבלה נקרא לשם שופט, אל שם השופט. אז הוא רוצה לומר ש... כן, יפתח לא היה גדול בתורה, ומה שכתוב ששלט הקבלה שהוא אוויר, זה לא הוא, אלא בעצם החכמים שהיו סביבו. זהו, כנראה כך צריך לומר משהו כזה, לא יודע, זה בעיניי דוחק מאוד גדול, וכל הזקנים לנביאים, במיוחד בעבוד הרבינת, הזקנים לשופטים ושופטים לנביאים, או כל המאירי וכל מי שראינו שאומר מגן אבות ומחזור ביטריק, כמו שלא אומר ככה. טוב, אז לא יודע, אולי אני רוצה לחשוב על הכיוון שאתה אומר, הכיוון החלוט ממש טוב. שבעצם בסופו של דבר, בעקבות היותו שופט, אז הוא נכנס למדרגה חדשה לגמרי, ואחרי הוא שאלת עם ישראל, הוא קיבל את כל התורה מיפתח. ואז גם מבט אחרי לגמרי, על כל המחלוקת ביניהם, שהביאה בסופו של דבר ל... כי אפשר גם לחבר את זה עם זה ש... הרי יש, אפשר להגיד עוד סיבה למה פנחס דווקא שם בשושלת. למה פנחס דווקא בין יאיר לבין יפתח? אפשר להגיד עוד סיבה פשוטה. בהבדל שבין חכם לנביא. פנחס היה נביא הדור. ברגע שהסתלקה ממנו נבואה בגלל יפתח, ישב והנחיל את כל התורה. ואז גם זה בעקבות המחלוקת עם יפתח, ויפתח גם קיבל ממנו, אולי כך אפשר לומר. טוב, זה בעניין הזה. בסופו של דבר, לא יודע, אני מרגיש שיש פה שאלה מאוד גדולה שאני צריך לברר אותה. והיא הפער הזה בין... העברת כל התורה כולה דרך יפתח, בין המילים המאוד חריפות האלה. אבל זה באמת תירוץ מאוד טוב.
זה אפשר לתאול את זה למה
מגלל... מה?
זה אפשר לתאול את זה למה מגלל ישפות
שכתובה
תפתחת
בסוף.
אתה לא רק ראש
קצין. כן, חשבתי...
לא מצאים, לא יודע, שבט, אבל איפה עוד ראינו את המקומות האלה של ראש וקצין?
מה, שופטים אחרים? לא ראינו.
לא ראינו שהם מקרים רשות את זה. כן ראינו שהם... וישפוט אחריו את ישראל יצאן, ולפני כן... לפני כן... תורה בנבואה שפט את ישראל. והיה פה מהיר להשפוט את ישראל. להיות שופט, אם שופט זה... זה ים, מצוות שופטים
משפטים. הבנתי.
הוא מצורף לסוף אחרי שהוא היה ראש...
איפה כתוב את זה? יפה. אז אתה אומר חיזוק לדבר הזה שבעצם המדרגה הרוחנית שיפתח הייתה בעקבות המלחמה, שבהתחלה לא כתוב ראשון שוישפוט, שזה ראינו הרבה שמפרשים שוישפוט, וכי פשוט הוא היה שופט דור, כלומר תלמיד חכם עצום, זה כתוב רק אחרי המלחמה. אני חשבתי אולי להוסיף לזה, אתה מאוד משלים את הכיוון הזה. אני חשבתי שיש פה ביטוי מיוחד שקראנו אותו קודם, כשהוא אומר אותו לבני עמון, בפסוק כף זין, פרק י' כף זין, ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. יש פה איזה מין, בתוך תקופת השופטים, איזה מין הצהרה מאוד חשובה ביחס לתקופה. ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. אתם זוכרים שראינו פירושים, שאלנו, למה דווקא השופטים באותו דור הושיעו? אז ראינו, נראה, אולי זה הנציב, לא זוכר כבר, שאומר ששופט הוא מוציא השוק מיד עושקו. השופטים, תחת אותו כובע, הושיעו את ישראל מיד העושקים שלהם. אז אולי פה זה ממש כתוב, שבעצם יפתח אומר, אני הנציג של השם, השופט, שישפוט ביני וביניכם. אז אתה אומר, ורק אחר כך בכלל יפתח נקרא שופט, לפני זה, לא כתוב ישפוט את ישראל, ולא רק זה, הוא היה בעצם אדרבה, הוא היה לא, רק, לא על כל הישראל, הוא היה רק לראש ולקצין, ליושבי גלעד. טוב, אז נראה שנעצור פה להיום. פעם בה נמשיך את המריבה שלו עם בני גלעד והלאה, בסדר?